הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
מה המצב?
בסדר, מה המצב?
בסדר, אחלה. היום יושבע נשיא המדינה החדש, יצחק בוז'י הרצוג. שמה, יש שידורים, כאילו שעות של שידור כזה במהלך היום.
באמת? יש איזה אולפן?
כן.
כן?
כן, כן.
מה, אתה תוכן שם?
לא, לא, אני לא עושה שום דבר.
לא תוכן שם.
שום דבר, שום דבר, עזוב. באמא שלך,
באמת די.
אבל אבל לא, זה מוזר, כאילו, אני לא מבין כל כך, זה טקס, זה לא מה זה, אפשר היה להסתפק בתמצית, בכותרת.
גם הבעיה היא שהיום החדשות כל כך ארוכות, שאם הם רוצים לעשות משהו שהוא ספשיילי, הם כבר צריכים לגנוב את כל היום.
כן.
כי המהדורה עצמה היא כבר כל כך, כל כך, כל כך ארוכה, שהם צריכים יום עכשיו, אתה מבין? יום.
גם
אני שומע את עצמי קצת, אבל בסדר, נתפנה לזה אחר כך.
גם לא קורה כלום, הלו. זה רק נאומים ומשמע... הלו, בכלל, מוסד הנשיאות, כן? או איזה מין...
אני בעדו אגב.
רב הכלום על התוכן. אתה בעדו, למה? כי אין לו תפקיד אמיתי, זה באמת סתם משהו ייצוגי.
לא, יש כל מיני... לא, אבל הוא כן בחנינות, מתן המנדט, יש כל מיני דברים שהם ייצוגים, אבל שיש בתוכה משמעות. וגם צריך... ברגע שיש לך אדם חיובי וטוב שמייצג, ושאתה לא צריך לחשוד באיך הוא מייצג, את מי הוא מייצג ומה הוא מייצג, משום שאין אינטרס פוליטי על פניו שאתה יכול לשייך אליו, אז זה דווקא נחמד, אז אתה אומר, בסדר, נו, לפחות שהוא נוסע בחול, זה נראה סביר.
כן, אבל זה באמת, זה... אתה יודע, נו, מוסדות שלמים שהם רק בשביל הטקס, זה דבר בזבזני וטיפשי.
כן, אבל...
וכל התפקידים האלה שציינת, אפשר בקלות להעניק אותם לגופים אחרים, להעניק את המנדט, זה גם משהו פרוצדורלי לחלוטין.
נכון.
וחנינות,
לא,
דווקא
הפעם היה לו, כן, זה שם הייתה משמעות, הייתה משמעות.
כי ירדו לתתי הסעיפים של החוק, אבל חנינות, מה, ועדה של משרד המשפטים, השב"ס וזה, לא יכולה לעשות את זה ענייני וטוב יותר?
אני לא בטוח. אני לא בטוח.
אבל...
זה לא נורא בעיניי, זה מוסד שאני, אני מודה שאני מחבב, יכול להיות שאני מחבב אותו, את המוסד הזה באופן ש, שסוטה אידיאולוגית מ...
דרכך העקבית,
וההתנגדות
העזה והמוצדקת, לטקסים וגינונים, ופרוטוקולים.
לא אוהב את זה, כי אני חושב שזה תמיד מסווה איזה משהו מכוער, זאת אומרת, זה תמיד הדבר שאנשים כאילו אומרים לך, תסתכל טוב טוב על הטקס, כי הם לא רוצים שתשים לב מה מה קורה בצד השני, איזה דברים גרועים הם עושים.
ונכון שכאילו אם אתה
נכון,
אם אתה שמאלן, אז בעשר השנים האחרונות מוסד הנשיאות היה כאילו הנחמה היחידה שיש לך בתור איזה משהו שלטוני, למרות ששוב, אם אתה אדם ימני, אז רובי ריבלין היה אולי הפוליטי שבנשיאים, אולי באותה ליגה של פרס, נגיד שהיה נשיא לפניו, וגם הוא היה מאוד פוליטי, אתה יודע, והתערב בתוך הזה.
אני חושב שבעיקר רובי ריבלין היה מזוהה עם חוסר העדה לנתן נתניהו, וגם איזה פוליטי, משום שגם הפוליטיקה היום איננה באמת ימין שמאל, אלא אהדה לנתניהו, היא אהדה לנתניהו, אז כן, אז הוא היה פוליטי במובן זה שהוא לא אהד את נתניהו. והיום, ככה לפחות היה נראה.
והיום הזה...
אני אגיד לך מה יש לאוף שם.
יהיה כולו מלא ב... משמר הכבוד, משמר הזה. כן, הוא נכנס, כן, הוא נכנס. יוצא. כן, הוא זה, כן, הוא זה. כן. אני לא אוהב את כל ה... גם יחי כן. הנשיא החדש.
בדיוק, כתוב ומראים, כאשר אחר כך הם יקראו, יחי הנשיא המדינה, יחי, יחי, יחי.
מה, באמת הם צריכים לקרוא?
יחי.
באמת? בכנסת כאילו? ואיפה?
כאשר חברי הכנסת יקראו יחי הנשיא המדינה, יחי, יחי, יחי.
זה חלק מהחובה כאילו של הטקס?
אני לא יודע אם זה חובה. יחי... שלי אמין שזה חובה בטח יותר מנהג. מכנס יצחק הרצוג לתפקידו, והנשיא העשירי רובי ריבלין, רובן ריבלין יסיים כהונה בת 7 שנים.
אני לא, כל היחי הזה, לא יודע, מה זה, מהפכה הצרפתית פה?
גם הוא יש לזה יחי, לרובי ריבלין.
ריבלין, בטח.
יש לו גם יחי וגם תחי.
יש. הוא כתב...
לא אוהב.
הוא כתב, ככה, תחת הכותרת, המכתב שהשאיר הנשיא היוצא לנשיא הנכנס. עכשיו, מרוב שזה מכתב שהוא השאיר, אז הוא יקריא אותו בקולו, וזה בעיתונים היום, וזה...
זה לא בדיוק מוצפן. זאת אומרת, זה לא, הוא אמר לו, במגירה העליונה השארתי לך משהו.
בדיוק, פתחת מעטפה, יש קוד, השארתי מכתב.
זה לי טוב, שכל החיים שלכם ישאירו לכם דברים ככה, שהם לכולם בעצם.
אז את אותו מכתב שישאיר, הוא מסיים בפסקה שכולה יחי ותחי. לחייך, אדוני הנשיא, לחיי העם הזה, יחי נשיא מדינת ישראל 11, תחי מדינת ישראל, שלך תמיד רובי.
כן, הרבה יחי ותחי.
יחי ותחי.
לא, זה מצבן אותי, אתה יודע מה, פחות בגלל ההיפר-פטריוטיות הזו, שהיא תמיד עלובה בעיניי, ויותר בגלל המליצה המיותרת.
כן, כי זה בדיוק, זה לא מהפטריוטיות, זה מהטקסיות.
יחי! תחי!
מה? זה כמו, ועכשיו אתה אומר שהחברי כנסת כאילו אמורים לקרוא יחי, אני לא הכרתי את הטקס הזה. זה קצת כמו מורל בצופים שהמדריכה אומרת יחי והחניכים עונים תחי.
בתום ההצהרה התקעו שני רבנים מהרבנות הצבאית בשופרות, יושב ראש הכנסת יקרא יחי נשיא מדינת ישראל, וחברי הכנסת והקהל הרב ביציעים ישיבו יחי, יחי, יחי.
וואו. וואו.
איזה דפוק.
מחנץ.
מה זה לא? ממש מחנץ. אני חושב שזה כתובת אש. כתובת אש.
ממש.
שכתוב בוז'י. למרות שהאפוסטרוף עלול בזין, עלול, זה קטן, שעלול להדליק כאילו את ה...
ילד. את הילד שבנה וטבל את היוטה ביותר מדי בנזין.
אפשר להגיד בהצלחה?
כן. אולי תעשו שירי עידוד. שירו, יש השואלים על בוז'י.
תגידו בהצלחה, תגידו, כל הכבוד.
כן. ברכות.
אתם רוצים ללכת פול מל, זה ישר כוח.
כן.
יחי?
ותחי.
גם יחי? אני לא יודע, יש גם, יחי יש. אם יש גם יחי וגם תחי, זו הגזמה מוחלטת, אני הייתי קם ועוזב את הטקס. אבל שאני קם והולך. וואי, יש גל חום משוגע בחצי כדור הצפוני.
כן, מטורף, יש בכל מיני מקומות.
נורווגיה, שוודיה, לפלנד.
לפלנד.
מה זה?
לפלנד. זה באמת גל חום שמכה בכל מיני מקומות סופר סופר קרים כאלה. בקנדה, שזה מקום תמיד הכי קר בעולם.
קנדה חצי מדינה, היא מתחת לאדמה מרוב שקר להם.
כן. גל, שמה, זה קורה? עניין ההתחממות הגלובלית.
חד משמעית קורה.
זה קורה,
ואנחנו... ההשתגעות של האקלים, בטוח איכשהו, גם הקורונה, היא גם שיבוש שקשור בזה, וגם שיבוש שהוסיף ושיבש את זה.
יכול מאוד להיות.
מה, זה באמת, הטבע... משתגע.
אבל הסיפור הזה עם טמפרטורות שלא נמדדו אף פעם
בכל מקומות.
מיני, נכון, בלפלנד
33 מעלות נקודה 6.
שזה מי?
זה אנשים, תקשיב, אנשים שצרופים, זה אנשים שאין להם שום יחסים עם חום, עם שמש, הם גמורים עכשיו. אתה יודע מה זה בשביל אדם כזה?
זה מקום שהוא מושלג תמידית, זה לפלנד. זה ניל סולגרסון, כן?
זה ניל סולגרסון.
זה...
ועקה ו...
כן.
ואבז הבית מולי.
בדיוק. זה לפלנד. מה, עם חום... הם לא צריכים את המסע בכלל עם חום כזה. לא צריכים לצאת לכל הסיבוב הזה בעולם. לקחת הילד המסכין הזה על ה...
שום דבר, אומרת לו, מולי, ש... כי עקה היא המפקדת. ש... מולי. לא נוסעים. כן, לא נוסע.
איליל, בוקר טוב.
ועוד הוא עם המצנפת... תוריד את המצנפת.
אתה רואה כמה אתה מזיעה, מסריח.
מסריח בטח, אתה יושב ובריא, אתה חושב את המפנצת? זה מסרוך ברמה שמולי הוא נופל מהשריף, ונופל מהשוק של הריח של הזיעה מתחת למצנפת. נכון, הייתה שם מצנפת.
הייתה מצנפת, גם תמיד
זה הכל
בדיוק. שכבות.
שכבות, היה חולצה מעל זה וסט, מצנפת טובה.
כן, כן, איפה אתה חי, אתה לא בא איתנו
לתסע ככה. זה גם מקסים.
גם הוא יושב עליה, נכון?
כן.
אנחנו יודעים איזה עברים מזיעים הכי הרבה בחום.
כן, כן.
בינג מייל.
בטח, בטח.
כן, באמת רעקה.
אני חייבת להתקלח, למה כל הגב שלי ריח של שואה. תבין לבד.
תכף אנחנו עם הדיוטי פרי. הדיוטי פרי נפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. הבוקר, הטיסה שלא תשכחו לעולם. טיסה מפחידה, משונה, שקרה בה משהו מטורף.
מוזר אולי, אולי הייתה טיסה מוזרה וקרה משהו משונה. עכשיו, היינו כבר באנשים שישבו ליד מישהו, מישהו מת. נכון?
זה תמיד טוב.
אבל עוד פעם עכשיו מישהו שמת, אתה מתחיל לחשוב, אין טיסה שלא מת במישהו.
בטיסות ארוכות תמיד יש את השלב הזה.
לא תמיד.
שמישהו, שהצוות עובר ואומר, אם יש רופא פה, מה? זה כמעט תמיד.
זה לא בכל טיסה.
אני בטוח שבאחוזים מאוד גבוהים.
טיסה ארוכה, יש את השלב הזה שאדם לידך לא מתעורר, ואתה אומר, אולי הוא מת. אבל זאת תנאיה שרכשת בגלל תוכניות כמו תוכניתנו, שמפסיקות לספר את אותו הסיפור על האדם שמת בטיסה ארוכה.
אני באופן אישי הייתי בטיסה שמישהו מת בה, ואני לא ראיתי אותו. הוא היה רחוק ממני, אבל ובאופן אישי ראיתי אישה מתעלפת לי מול העיניים, בגלל נפילת סוכר וכל מיני כאלה.
תשוב, אתה לא קראו לי דברים כאלה בטיסות, או שבאמת אני דופק איזה שינה.
יכול להיות.
ולא שם לב.
אז הדברים הכי מטורפים. אגב, גם אם אתם הייתם נוסעים וגם אם הייתם צוות, אז ספרו לנו על הטיסה הכי שלעולם לא תשכחו.
לא תשכחו, מאיזושהי סיבה. יכול להיות אפילו משהו אישי שלכם קרה בטיסה, אבל לא תשכחו את הטיסה הזו.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אולי תצאו מכאן עם $260 לקניות בדיוטי פרי. 1-907-2-99-99
סוף דיוטי בחסות ג'יימס ריצ'רסון. התגעגעתם? הדיוטי פרי סוף סוף נפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות.
הדר?
הגר, נכון.
הגר, בגימל.
נכון, נכון.
מה העניינים הגר?
טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר.
אגר, אתם מספרים לנו הבוקר על הטיסה שלא תשכחו לעולם, וכבר את מקבלת $100 לדיוטי פרי. ספרי בבקשה.
טוב, אז בגדול זו טיסה ראשונה מבין כמה, אבל היא הטראומטית ביותר, נקרא לזה ככה.
אוקיי.
הייתי בדרום אמריקה. ורצינו בבוליביה, ורצינו לנסוע לטוס לג'ונגלים. ואני ממש התלבטתי, כי ידעתי שזאת פיסה לא פשוטה, וזה, ותמיד היה לי איזה פחד קטן, אבל אף פעם לא משהו שהרתיע אותי, נקרא לזה ככה. ואחותי ממש הכנעה אותי, הייתה לפני כמה שנים, תלכי, תלכי, עשירי, זה מדהים. ועלינו על טיסה, לא יודעת מה, של מטוס קטן של 10-15 נוסעים, משהו כזה. והטיסה התחילה בסדר, זה גם הייתה אמורה להיות טיסה של 45 דקות. ולאט לאט אני מרגישה נמלולים בידיים. ואני כאילו, טוב, בטח זה גם כאילו מטוס קטן, זה המטוס רועד גם, וחלונות מצופים באיזוליר בנד, כלומר לא משהו שמרגיש בטוח מדי, אבל בסדר. ותוך כדי הטיסה, הנמלולים הפכו, פשוט שיתקו לי את הידיים, וסגרו לי אותן למעין צוותות, אני רוצה לקרוא לזה, ככה אני מספנת את זה.
את האצבעות או את הזרועות?
את האצבעות, את האצבעות.
עכשיו, מאיפה היה הנמלול? רק בכף היד או שהיה... גם בזרועות?
כן, בכף היד, ממש בכף היד.
אוקיי.
וניסיתי, כלומר, ואני אומרת למי שלידי, מוריה, גם את מרגישה את זה, גם את, כן, כן, בטח, ומסתכלת עליי, ולא יודעת מה קורה לי, ונסגרות לי הידיים למעשה, כפות הידיים, עד כדי שהן צוותות.
כמו הקרב.
כמו המספריים של אדוארד.
כמו המספריים של אדוארד.
בול, בול. מנסה לפתוח אותן על הרגליים, ממש מנסה לפתוח. תוך כמה דקות, כל החבר'ה שעל המטוס, לא יודעת מה, 10 אנשים פחות או יותר, עליי. החברה מחזיקה לי את השיער, אני לא מצליחה לפתוח את הידיים, מקיעה איזה 5 פעמים לתוך 5 שקיות שונות. לא יודעת איך ולמה, אבל אחד הנוסעים על הטיסה היה או הציג את עצמו בתור טייס בחברה בארגנטינה, עיר ארגנטינה, או אני לא יודעת בדיוק מה השם. אמר לדיילת להביא לי אלכוהול ולמרוח לי על הצוואר. אז הדיילת מורחת לי אלכוהול על הצוואר, מישהי מחזיקה לי את השיער, מישהו אחר עם השקיות הקעה, ממש ככה עד שנחתנו, כמובן שנחתנו באמצע דשא, לא באיזה משהו סדיר או משהו כזה.
לא בגלל חירום, בגלל לך, אלא כי זה היעד.
לא, זה הנחיתה, זה היעד. ואיך שאני יורדת, הייתי גם מפקדת בצבא, אני רואה למטה איזה חיילת שהייתה לי, ששואלת אותי, דודו, איך הייתה הטיסה, איך הייתה הטיסה? אני לא מבינה כלום, לא, בטח, היה בסדר, היה אחלה, אבל נראה שראו עליי שהייתי לבנה לחלוטין.
רגע, אבל כבר הידיים שלך השתחררו, האצבעות השתחררו בשלב הזה?
תוך כדי הטיסה הם השתחררו, אבל המשיך להיות לי נמלול. בדיעבד אמרו לי שזה היה היפר-ונטלציה, כלומר, אוויר שלו הגיע למוח כנראה.
למה, אבל?
אני חשש, אני חושבת שזה התקף חרדה, כלומר, זה איך שאני מבינה את זה. אבל זה היה סופר מחריד,
וכמובן
ממש כמובן שמדור אמריקה גם חזרתי בטיסה לבד, אז על זה התגברתי על עצמי, נקרא לזה ככה. אבל מאז הייתה לי גם טיסה קשה מלונדון שמגשי אוכל עפו באוויר, וטיסה נוספת.
זאת אומרת, זה שילוב של חרדת טיסות וחוסר מזל בנוגע לטיסות.
אני מודה לך שאתה מבין את זה, כי חרדה תמיד יש, אבל גם, כן, גם, באמת גם היו טיסות קשות עם כיסא אוויר, שהדיילית יושב לידי, ואתה אומר, אוקיי, אם הדייל יושב לידי, אז אני חושבת
משהו רע, עומד לקרות.
אבל, כן, יש דרכים לטפל בזה. זה פשוט נורא קשה. אני גם... אני קצת מזדהה, אין לי חרדת טיסות, אבל אתה זוכר, כי הייתה לנו, טסים במטוסים
קטנים.
דמיקולו קטנים כאלה, אני מת, חיוורון, בחילו, נורא.
אני זוכר.
אותו דבר.
אנחנו פעם איזה טסנו לאלת בגדול באוטובוס מרחף.
זה אפילו לא היה אוטובוס, זה היה קורקינט מרחף.
זה היה קורקינט ליים מרחף.
והייתה שביתה של טייסים, והיינו, של נדמה לי חברות התעופה הישראליות שבתו,
נכון,
אז
נכון.
היינו חייבים להגיע לאלת לאיזשהו אירוע.
כן.
והמפיקים שכרו לנו מטוס קטן כזה.
נכון.
והוא הנמיך לטיסה בערך שנייה לפני המסלול. זה, בגלל מזג אוויר גם וכל מיני כאלה, אני זוכר, זה ממש כאילו צלילה חופשית לכיוון נכון. המסלול. אני גם הייתי מצונן ופשוט נקראו לי האוזניים.
נכון, בפנים. אני זוכר.
היה לי כאבי תופת של ממש לא יכולתי לדבר אחר כך.
נכון.
תודה אגר, הנה דיברנו על עצמנו בעקבות
כן,
סיפור החרדה שלך.
נכון,
איזה
יום. אבל...
קיבלת גם פרס וגם את זה.
הזדהיתי, תודה רבה לכם.
ביי.
ושנינו גייסנו מחדש את הכוחות לטובת המנה. אמרנו, אנחנו כבר פה, נרוויח מזה.
גם היה לא מעט, אם אני...
לא מעט,
אני זוכר אפילו בדיוק.
לא מעט.
כן.
מדהים שאתה זוכר כמה.
לא כי זה היה אקספשנל. אז רגע, אז אגר עם האצבעות, אני מרגיש שלא מיצינו את השיחה על האצבעות הקפוצות שלה, זאת אומרת, ברמה שאם אפשר היה לצלוט על זה את התיק.
של אדוארד, או לגזום שיחים צורה יצירתית.
נכון.
מורן?
היי.
היי מורן, מה העניינים?
מורן, גם את מקבלת $100 לדיוטי פרי. אם אתם רוצים לענות מיותר זמן בדיוטי, הזמינו מראש באתר הדיוטי והחבילה תמתין עבורכם בקופות. התשלום מתבצע בקופות ביום הטיסה. הדיוטי פרי נפתח מחדש. ספרי בבקשה מורן על הטיסה שאת לא תשכחי.
אז הייתי דלתא אוויר באלעל. לפני כמעט 4 שנים, וטיסה לניו יורק, מטוס ג'מבו, יש לו 4 מנועים. אני ישבתי ככה בהמראה מעל הכנף, מעל 2 מנועים, ובהמראה נכנסה לנו ציפור למנוע.
אוי.
וכן, עם הכניסה של הציפור גם המנוע התחיל לעלות באש. ואי אפשר לנחות עם מכל דלק מלא, אז בערך 3/4 שעה
צריך לשפוך לרוקן את הדלק בים. נכון,
בדיוק, 3/4 שעה באוויר כשמנוע עולה באש ואי אפשר לנחות. הייתה היסטריה אצל הנוסעים, אנחנו היינו צריכים להרגיע ולהיות ממלכתיים ולהיות נעימים ולהיות רגועים. זהו, ואחרי 3/4 שעה בערך שהוקנו את הדלק בים, נחתנו בשלום. מה שמצחיק זה שאני ישבתי ככה, יש כיסאות של דיילים שמול שלישייה של נוסעים.
כן,
היה לי נוסע ונוסעת. הנוסעת נרדמה כבר באמראה, והנוסע היה ער, אז הנוסע כבר עירה, שאל, בדק, והנוסעת התעוררה רק בנחיתה. זאת אומרת, איך הגענו לניו יורק כל כך מהר?
כמה ישנתי?
כן, אז היא צריכה להסביר לה את כל מה שקרה ומה שנחסך ממנה.
זה ממש כמו המפוזר מכפר עזר.
בדיוק, נסעתי, חזרתי, הלכתי. זהו, ועם כל זה, כל הצוות ירד לשדה התעופה, למשהו כמו שעתיים, עד שתדעו לנו ככה מנוע חלופי, לא מנוע, מטוס חלופי.
כן.
ואז כל הנושאים, יחד איתנו, אותו צוות, מה שנקרא שידור חוזר, וכנראה שהפעם ציפור לא תיכנס לנו באף מנוע.
יואו, תגידי, אבל פחדת תוך כדי?
האמת היא שלא, ממש מכינים אותנו, מסבירים לנו, ו...
ויש נהלים מסודרים לכל דבר כזה שקורה, במיוחד אם זה מטוס של 4 מנועים שרק אחד הולך, אז באמת זה לא באמת מסוכן, למרות שעניין האש.
האש, כן, האש קצת הייתה בעייתית.
לא נעי, האש היא תמיד מסוכנת, לא משנה כמה נהלים יש לך, אש זה אש.
כן.
נכון, אז בגלל זה כמה שיותר מהר הוכנו את הדלק, כמה שהם יכולים.
זה היה טיסה שהמריאה מניו יורק לתל אביב, נכון?
לא, מתל
אביב לניו יורק.
כן, מתל אביב לניו יורק.
ואז אתה חושב כמה מטוסים זה דבר שהוא מזהם, כמובן, כי כל טיסה כזאת,
מריקון הדלק בים,
וכל טיסה כזאת היא טונות של דלק, טונות, וזה נשרף כמובן בטיסה, אבל שזה גם גרוע מבחינה אטמוספרית, אבל כשזה נשפך לים, כי צריך לנחות, להציל את החיים של הנוסעים, זה כמובן עדיף.
ואז בשבת אתה הולך לרחוץ בו עם המשפחה.
בדיוק, מרגיש ניו יורק.
וזהו, אז ככה באמת מהבחינה הזאת של הלחץ של הנוסעים זה ממש הורגש, אבל אנחנו היינו אחלה צוות והיינו שם בשבילם, ואני מאוד מקווה שאף אחד לא קיבל טראומה.
כן, יפה, יפה, תודה רבה מורן.
תודה.
ביי.
ביי ביי.
למי אנחנו ניתן $160 נוספים לדיוטי פרי? לפני טיסה נכנסים לאתר הדיוטי ומתעדכנים בכל המבצעים, ההטבות והקופונים הכי שווים בדיוטי. האם למורן, שהייתה הצוות בזמן שציפור נכנסה למנוע, או להגר, שבטיסה הזאת מחופלפת בדרום אמריקה,
כנראה חוותה התקף חרדה
ברמה שהאצבעות שלה התקשו.
כן, כן.
תחלק, נו מה.
כן, כן, אני חושב
מה זה אש במטוס, תחשוב אתה בטיסה אפילו שאתה צוות, אתה גם לא יכול לפחד, אתה לא יכול להרשות לעצמך לפחד, כי אתה צריך להיות כאילו הפרצוף של החברה ולהרגיע.
כן, זה כל מה שהגר סבלה יותר, אבל בסדר, בוא נחלק, בסדר.
אז 80 דולר נוספים, גם למורן וגם לאגר, סך הכל 180 דולר לכל אחת מכן. זה מתנת הדיוטי פרי שנפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי.
אנטי סוציאלי.
עידו כהן.
אהלן.
מה העניינים?
וואלה, בסדר. בסדר גמור.
איך?
נערים פה את הכיסאות. הולך לאיבוד במסדרונות.
כל אחד מידידינו הקבועים השבוע חונך את, את, את האולפן ביחד איתנו. כן. כן, אנחנו באולפננו.
כן. מה, יפה מה שאמרת, עידו, שאתה הולך פה לאיבוד במסדרונות, כי באמת... מה שמדהים בעיצוב האדריכלי פה, שאתה הולך לאיבוד במסדרונות ועדיין תמיד מגיע לאותה נקודה.
נכון, אנחנו ממש דיברנו על זה. זה כמו מסע בתוך ראשי. לא נגמר ולא נגמר ולא נגמר, ואז אתה מגיע לאותה נקודה ואתה אומר, באמת, את כל הדרך הזו עשיתי.
הייתי צריך את זה?
הייתי צריך את כל הדרך.
כל המסע הזה כדי...
כן,
כן. אבל יש בזה גם משהו נחמד, ככה אפשר כל פעם... לא להתעכל באנשים שאתה לא רוצה לפגוש.
זה אם אתה ממש לומד את ה...
את רזי אמיר.
ביוק, את איך שזה בנוי, אנחנו עוד לא שם.
קצת שם. כבר ביצענו תמרון התחמקות.
כן, אבל...
כושל.
אבל הוא כשל.
בסדר, אני צריך להתחיל במשהו, אתה יודע. קשה באימונים, קל בקרב.
בסדר. אבל כן, אני מבין את הפוטנציאל.
כן.
אז יש למה לצפות. טוב, בואו נתחיל עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. פיינלי.
אישה בינלאומית.
סקארלט ג'ואנסון.
לא.
פיינלי.
כן.
ויקטוריה בקאם.
לא.
אין לי מושג.
ממשיכים.
אופרה ווינפרי.
לא. A terrible wrong is being righted.
אשתו של ג'ורג' פלויד.
לא.
האיש שצילמה את ג'ורג' פלויד.
לא.
זה לא מהשבוע, זה לא מהשבוע.
לא, העונש. העונש לא מהשבוע? לא היה בסוף שבוע שבוע כזה?
A terrible wrong is
being righted.
רגע, רגע, רגע. אני שנייה שם. אני שנייה שם. רגע אחד. אוקיי, תמשיך. לא, אני לא שם.
I fully support survivors of sexual assault coming forward.
אשתו של ביל קוסבי.
יפה מאוד. אשתו. אשתו, אשתו בסדרה.
אשתו קלר אקסטבל.
בדיוק, כן. מי שרשד.
באמת? היא הגיבה...
אני לא יודע.
קודם כל היא כתבה איזה יופי שהוא שוחרר ו...
זאת אומרת, a wrong that's being righted זה על זה שהוא...
השחרור שלו.
שבוטה לה... שוחרר מהכלא?
כן, ואז מה שקרה זה שקמה מחאה מאוד מאוד גדולה, ואפילו ביקשו לפטר אותה, היא עכשיו הדין של Howard University of Fine Arts בוושינגטון.
אוקיי.
ביקשו לפטר אותה, ואז היא ניסתה ככה לרקח קצת, ו...
לא צריך לפטר אותה. לא צריך לפטר אותה.
לא, האוניברסיטה ממש כאילו...
זו עמדה עם מכיסה, בעיקר מאוד מאוד מעציבה. אבל אין בה כדי לומר שהיא לא תומכת בנפגעים ונפגעות של
נכון.
תקיפות מיניות, אלא שיש להם דעה מאוד מסוימת בנוגע לסיפור המסוים הזה. אפשר לפטר אותה.
בואו נמשיך עם אישה ישראלית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. חבל שאנשים מנסים להתחכם.
אישה ישראלית?
שהייתה בכותרות. חבל שאנשים מנסים להתחכם.
הילד שקד.
טוב.
בום.
בום.
מה?
על הנתב"ג בטח, לא?
זה על נתב"ג, כן. כמובן חוק האזרחות זה היה הדבר העיקרי שבשלו הייתה בעניינים, אבל...
האמת שהלכתי, אמרתי פוליטיקה, כאילו אמרתי, נתחיל מפוליטיקאית, אמר אישה, ואז אמרתי, מי הפוליטיקאית היחידה שאומרת חבל שאנשים? אמרתי, הילד שקד.
אז יש הרבה פוסטים של איזה עם חבל. חבל לבזבז כסף על כרטיס טיסה, חבל... לכל המדינות שכמובן אין אלה
באמת היא מדברת הרבה בחבל
בחבלים, כן, תפסתי כמה חבלים על הדרך.
היית החמצה עמוקה ככל הנראה.
החמצה סלש איום. גם משפט שמתאים בחבל יכול להיות...
חבל על הפרצוף היפה שלך.
כן, בדיוק. חבל שאנשים מנסים להתחכם.
חבל שאנשים מנסים, נכון. אתמול התראינה לשלוש המהדורות, נכון?
כן.
אילת שקד. אני ראיתי אותה ב-12, וממש הסתכלתי ואמרתי... איזו צפייה מאתרגת. זאת אומרת, היא פתאום נראתה לי מרשימה. אמרתי, מה קורה לך? מה עם הנדסת התודעה?
כן.
בואו נמשיך עם גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. Doing things when you don't want to, I found an extremely important key to success.
Doing things when you don't want to.
כן. extremely important key to success.
וזה גבר.
גבר בינלאומי.
והיה בכותרות.
היה בכותרות.
כאילו לעשות דברים שאתה לא רוצה לעשות אותם.
שאתה לא רוצה, כן.
זה important to success.
כן.
אוקיי, מה הוא
התלונן? רגע.
אגיד לכם על מה הוא התלונן או שזה...
תגיד, שיגיד.
הוא התלונן על זה שהוא צריך לקום לחדר הכושר.
כבר הלכתי ישר לאיזה ריצ'רד ברנסון כזה, או אילון מאסק. או בזוס.
לא.
מרק צוקרברג?
לא.
איך בא לי על ה... לא יודע מה זה, גלשן עם המנוע שהוא רחב עליו עם הדגל?
50 אלף דולר.
12 אלף דולר.
12.
פוק. 50. יכול לעשות מגבית. יום הולדת עוד בשנתיים.
נעבור עם גובה.
The age of 50.
כן.
נכון. כן, אתה מצפה למשהו גדול.
גדול.
ב-50. עשה לך אלבום כזה. או שנקליט את כל קרוביך, המשפחה וחברים לאיזה שיר טוב.
או ברכות סלבס.
ברכות סלבס תקבל באופן חד משמעי. אבל סלבס...
בסדר, יש לכם שנתיים להתארגן.
סלבס שאנחנו אוהבים פה, KS.
וואו.
עזוב ה-50, ליום יותר קרוב אני מארגן לך ברכה מ-KS שמתייחסת באופן ישיר לתחום העיסוק של KS.
בוודאי, זאת אומרת שההשראה היא מבושים.
מבושים, מבושת.
כן.
אז אנחנו ממשיכים קדימה?
כן.
כי המסיבות של טלי חכו נראה לי קצת, לא היה זמן.
יש עוד שנתיים וחצי.
חבל הילד. חבל, בסדר.
חבל על הפינה, ברור.
בסדר.
חבל שאתם מדברים על עצמכם בפינה שלי.
חבל, בסדר. נמשיך.
An early birthday present. גבר בינלאומי.
מרק צוקרברג.
לא. די, אמרת כבר.
בסדר, אז אותו אחד.
הגלשן, הגלשן, כן.
לא יודע.
לא. The fact that this generation even knows who Rocky is such a success.
סטלון?
כן.
אני אמרתי ראשון סטלון.
חגג 75, ואתמול בדיוק.
בגיל 75 הוא הולך לחדר כושר ובלי לרצות.
בלי לרצות. זאת
אומרת, אפילו לא משכנע את עצמו שזה כיף, נפש.
בזמן האחרון הוא מעלה הרבה סרטונים עם כל מיני ילדים שבמקרה פגשו אותו. תמיד הוא משחק גולף איכשהו, ותמיד הילדים באים ונורא רוצים להצטלם איתו.
אתה מרגיש שהם סחורים, הילדים? אתה מרגיש שזה אלה ילדים מסוכנות הניצבים?
תראו מה זה, יש פה חברת ילדים שזיהו אותי.
במקרה זיהו אותי.
אז כן, אז הוא
נראה. הוא בטח נראה אותו דבר כמו עצמו.
כן, קצת...
לא, הוא טיפה...
מעוצב ככה.
כן, הוא עיצב.
כן. טוב, אנחנו...
אנחנו נחגוג.
יש עוד משהו בקטנה ב-20 שניות או ש...
לא משהו רציני.
לא משהו רציני. עידו, תודה רבה, צל, המסע חזרה אל חדרך.
אחפש אותו, כן.
נתראה ב-10.
אביעד קיסוס.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור.
מזל טוב, אח שלי.
נכון, נכון.
נכון.
לא, תראה.
נכון, נכון.
אני לא...
מה, פגשנו את זה, את זה, את הקולאז' על הבוקר.
לא זכרתי שאנחנו חוגגים יום הולדת אמיתי.
גם אני לא זכרתי.
עד שהגענו לחדר, ולילה עשה לנו קולאז' מאוד מאופק.
לילי אישה של קולאשים, אבל זה תמיד בא.
אני מאוד אוהבת קולאשים, אבל גם מבינה.
אני אומר את זה כמובן לטובתה. הנפש שם היא פסיפס.
נכון. וגם הקולאז' היה מעודן, זאת אומרת, זה לא היה חגיגות אולטרה, אתה יודע.
לא, זה לא היה קולאז' היום הולדת. זה היה קולאז', אבל זה היה קולאז' מאוד יפה.
לא היו בלונים, למשל.
כאילו... צפית לבלונים?
לא, 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 אני אומר, כי החגיגה היא חגיגה.
החגיגה היא חגיגה.
אתה יודע, זה מספר שהוא מאתגר, אתה לא יכול רק לשמוח.
7 ביולי.
7 ביולי.
יום הולדת שלנו. לא מנומס לשאול תוכנית לגילה.
בוודאי לא תוכנית זקנה כל כך.
בוודאי לא תוכנית זקנה כל כך, שמשמרת בעקשנות מה את רוח הנאורים.
כן, כאותו... קשיש בקאנטרי שבטוח שהוא יכול להיות על ההליכון חצי שעה.
למשל.
כן.
כמו אבא בגן ילדים שאומר לקטנים, אתם בטיק טוק.
כן. או כמו אבא שמסתובב בלי חולצה ליד החברות של הבת שלו. כי הוא משוכנע שהם...
זה כבר יש, צבעת את זה בצבעים מעט פרוורטים.
זה פה. כן, 19.
אנחנו בני 19.
19, 19 שנה, מה זה? מה זה בכלל?
מה זה 19? כלום, חייל.
כן.
מה זה 19?
ממש חייל.
מה זה 19?
19? לא יודע, מה יש לתואר? לאן אני אשר?
זה המצב שלנו, אתה מבין? אנחנו 19. מה זה 19?
19 אתה...
אתה יודע כלום על החיים.
אתה גם עמוק בתוך השירות הצבאי ועדיין ממש לא רואה את הסוף.
נכון, נכון.
זה 19. זה כל מה שמעניין לך זה לבוא הביתה ולישון.
ולישון. 19 זה עדיין הגיל שאתה ישן 24 שעות ואז מתעורר מת מהעייפות. שגם, אגב, גם 40 פלוס זה הגיל הזה, אבל באמת, אבל ב-19 אתה עוד מצליח לישון.
כן.
זאת אומרת, ב-40 אתה רק נהג עייף.
אתה בדיוק. כן, בגיל הזה אתה כבר... מתעורר אחרי 6 שעות ומרגיש, כבר אתה לא תצליח להירדם.
לא תצליח להירדם, זאת אומרת, כבר אני אקום, כבר אני זה.
נכון, סדר קצת.
אבל אנחנו בן 19.
אנחנו בן 19. הפריט הטריוויה היחיד שאני יודע על גיל 19, על 19 שנים, סליחה, זה שכל 19 שנה, התאריך הלועזי והתאריך העברי מתאחדים. כלומר, היום לפני 19 שנה היה את אותו תאריך עברי. ב-7 ביולי 2002, היה גם כפזיין בתמוז. אני זוכר את זה מאיזה חידה בזה.
הייתי בודק את זה, אם הייתי באמת בן 19, אבל בגילי אין לי כוחות.
לא, לא, זה די ודאי.
בסדר, כפזיין בתמוז.
2002.
אתה זוכר? אתה זוכר?
הייתה תקופה שהייתי מסתובב עם שכפצים.
אז מה?
שכפצים.
אתה היית מסתובב עם שכפצים?
כן, בתחילת שנות ה-2000.
אני לא זוכר אותך עם שכפצים.
בוודאי, אני אחד עם פרווה אפילו בפנים כזה.
והיית מסתובב ככה עם שכפצים?
כן, שכפץ, חולצה, מעל חולצה קצרה.
ביולי, כשמתקרר, אז אתה שם שכפץ טוב מעל...
לא, כזה פשן, פשן. לא מתקרר ולא כלום, פשוט פשן.
זה עוד דבר. שיש לך בגיל 19 ובגיל 40 ואין לך, המוטיבציה לפשן.
לא.
עוד שיש אנשים שהם לא אנחנו שמשמרים את המוטיבציה הזו, אבל...
שום דבר...
אלוהים יודע.
כן. רגע, בעוד 19 שנה, מה תהיה השנה? 2040.
עזוב אותי. נו.
2040.
נו, מה אתה מתכנן להישאר עוד 19 שנה עכשיו?
כן, בטח.
מה פתאום? מלא זמן. כאילו עוד 20 שנה יהיה לי יותר קל, שכן להיות ב-62, 16 שנה, 61. 61, אני אשב איתך פה.
נו. נו, מה? אני אהיה בן 67. אם הייתי אישה, הייתי פורש לפנסיה. אבל... לא, גבר בעצם.
גבר ב-67,
נכון, נשאר 65.
אז בעוד 19 שנה אנחנו נחגוג את פרישתך
לפנסיה. הבטחה כאן. אם התוכנית תשרוד עוד 19 שנה, 7 ביולי...
אתה עומד להבטיח שהיא תשרוד עוד 19 שנה.
אם היא תשרוד, 7 ביולי 2040, אני פורש לפנסיה.
בסדר גמור.
אוקיי.
טוב,
ותוכל למצוא לך איזה צעירון פה לשדר איתו.
אני אמצא לי, אני אמצא לי איזה צעירון לשדר איתו, ואני אגיד לאנשים, אני בפרק ב', אגב זה השלב שאני אעשה קעקוע יפה של פרפר, כי יצאתי גם אני לחופשי באיזה אזור בואכה אינפרופריאט, נגיד על הבטן התחתונה, ואני תחזור לי המוטיבציה לפאשן, זאת אומרת אני גם מתחיל לשים קצת ז'קטים טיפה נוצצים.
אני לגמרי רואה ידיות ירוקות למשקפיים שלך.
ידיות, נשמה, אנחנו נהיה משקפי אישה יותר מוקדם ממה שאתה חושב, זה פשוט קורה עם הגיל. וכן, ואני אסתובב עם הצעירון שלי, כאילו בוטוקס ברמה שכאילו אני ממש צריך להגיד לאנשים, תבין, אני שמח. נכון. כי אי אפשר, באמת, לא תהיה דרך לפרש את הבא.
אני גם רואה איזה גיחה לטורקיה, איפשהו לטובת סידור הפריזורה.
בטח, שאני חוזר, בשביל הצעירון.
בשביל הצעירון.
חייב לשמור על הקצב.
וצובע בשחור פחם כזה, אתה יודע.
פחם, פחם, נכון, מאלה שצובעים, יש גברים בגילים שצובעים בשחור.
רולידר כזה.
רולידר זה שלו?
אני לא יודע, אני לא יודע. מה ששלו שלו, תראה.
מה ששלו שלו.
מה של אחרים גם שלו, כנראה.
כן, אבל מה שיש שם הוא שיטה טיפולית, מה שיש על הראש הוא שיטה טיפולית קיצונית אף יותר ממה שמתחולל בתוך הראש.
אז מזל טוב.
אז יאללה, עוד 19 שנה לצעירון.
מרגי, שעכשיו נשמע, הוא נולד כשהתחלנו? כן. היה בן שנה כזה, הוא בדיוק נגמל, נראה לי.
הוא לא בטוח שהוא נגמל.
מרגי, מתי נולד?
אבל יש לו עדיין עם חיתום.
יש בך, יש בך משהו שרק
הוא. כן, הוא היה בן שנה וחצי.
למה? הוא כבר העזיל לנו.
שנתיים וחצי, סליחה. מה, הוא כבר כתב מילים לשירים.
הוא התלונן כבר לרשות השנייה. אמר, יותר מדי פוליטיקה. אתם אמורים להיות מצחיקים. מה, ברור.
למה הם קוראים לך אנג'ל? לא, אין לך כנפיים, את לא מלך. לא נקלתי בשמיים, לא השום שם שלך. לא, אין לך כנפיים, את לא מלך. תסתכלי לי בעיניים. למה הם קוראים לך אנג'ל? את שיטה, את שיטה, אנג'ל. כולן טובות מדי כשאת ראה עליי.
שימי לב,
סס על הדיסקו, מה לא עשית פה? מאתגרת ביטה לב כאילו שזה טיק טוק. כן, אני לא קיבור, אני לא סופרמן, אבל אם תנסי למצוא עוד נגיד לא תוכלי. אין, 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 סורי, ביי. תגידי, זה כאב לך שנפלת עליי? בוא, תיקח את זה לשם אולי. בוא, שפשוט תגידי לי למה. לא, אין לך כנפיים, את לא מלך.
Oh,
שכותרת בישראל היום הבוקר, דאגה בנתב"ג, תופעת זיופי הבדיקות רחבה משחשבנו. בנתב"ג מעריכים עשרות אחוזים מהבדיקות מזויפות. עשרות אחוזים מהבדיקות.
בדיקות, הכוונה היא שאנשים באים, מביאים איתם בדיקה שמראה שלי, בדיקה שלילית לקורונה, ובעצם הבדיקות האלה, מה?
מזויפות, הדפיסו, אתה יודע, בבית, כזה הגיעו עם טופס לא אמיתי. פשוט מטורף, הם אומרים גם בפנים, נוסעים עוברים למשל מרוסיה לבלרוס, אין חתימה בדרכון במעבר בין שתי המדינות האלה.
ואז כשהם חוזרים אז הם בעצם לא חוזרים מרוסיה.
בדיוק, בלי בידוד, בלי כלום, הכל פה בדיחה. נוסע אחר מספר שיש לא מעט ישראלים שרוכשים שני כרטיסי טיסה, אחד ליעד מותר והשני מהיעד המותר ליעד האסור, זאת אומרת שזה לא יראה קונקשן אפילו. אתה קונה את הטיסה בנפרד. נגיד ישראל תל אביב פריז, פריז מוסקבה. וככה אי אפשר, בקיצור, נתב"ג עדיין פתוח מדי.
נתב"ג זה מגוחך, אבל אני לא מבין את האנשים האלה. אני באמת לא מצליח להבין את האנשים. אני מבין שאתה לא רוצה שאת בבידוד, אני מבין שזה מעיק ומעצב, הכל אני מבין. אני מבין זה שאתה מת לנסוע לחול כי מלא זמן לא נסעת. אבל הרי זה דבר אמיתי.
נכון.
אז אתה, כאילו, אתה... ואם נדבקת, מה, אנשים, זה מין משהו אומניפוטנטי כזה, אני חושב שהם לא מסוגלים להידבק, אני לא מבין.
אני חושב
מה,
שהם...
מה, אתם תינוקות?
אני חושב שלא אכפת להם. אני חושב שהנסיעה באותו רגע,
מה?
נגיד אם זה נסיעת עסקים או משהו כזה, היא חשובה להם, אתה יודע, במוזניים של השיקולים, וזה שגוי כמובן, הנסיעה חשובה להם, מהסיכוי שהם יחזרו עם קורונה וידביקו, והם בכלל מחוסנים.
אבל זה נסיעת עסקים, אנחנו אחרי שנה וחצי, שאם יש דבר שהוכיחה, זה שכל נסיעת עסקים שלך יכולה להחליף תוכנה במחשב.
אתה יודע, נוסעים, יש להם ביזנס פה, ביזנס שם.
אבל אתה לא רוצה לחלוט.
וכרגע המדינה מפריעה לך מלהמשיך את שגרת החיים שלך.
די, די, אין לי סבנות. אני יודע שאני יחסית שמרן בכל הנושא הזה. אני חושב שכל מי שחוזר מחול צריך לעבור בדיקת קורונה. כמובן חייבים לייעל את הבדיקות האלה בנתב"ג, ולהפסיק כל הזמן לתרץ את המחדלים שלהם בזה שהמכרז היה ככה, הוא זכה במכרז, הוא לא זכה במכרז. לא מעניין אותי בכלל.
ולאבד שם בדיקות.
לאבד בדיקות.
ושהם לא יספיקו להגיע למעבדה לפני שתוקפן פג.
כל מיני דברים שהם באמת טיפשות. טיפשות וקומבינות שאני חושב שקיבלנו בירושה.
לא בטוח.
אז רק ינות, קיבלנו.
אבל אתה ניהול של זה, הוא כבר יכול להיות מנוע.
הניהול של זה הוא כבר יכול להיות מנוע טוב יותר, זה נכון. כל מי שחוזר צריך לעשות בדיקה, להיכנס לבידוד, ואחרי 4 ימים או 5 ימים לעשות בדיקה נוספת, ואם היא שלילית לצאת מהבידוד. מכל מדינה, כל אחד ואחת, חוזר מחול, נכנס לבידוד 4 ימים. כי זה פשוט המצב. נו, הלוואי והוא היה אחר. זה פשוט המצב.
ושוב אתה נדרש...
גם כל מי שזה מפריע לו, שאנחנו מדברים ככה, נשמעים ככה, תחסכו לעצמכם. באמת, כאילו, עם כל הכבוד לזעם, אני סבלנותי להכחשות קורונה, היא באמת, אזלה כבר מזמן.
תראה, מה שאתה מציע הוא כמובן הדבר הנכון, מקצועית, כאילו, לעשות כדי למגר את הדבר הזה, אבל נראה לך שכל האלפים שיחזרו מנתב"ג יכניסו את עצמם מתוך איזו תחושת אחריות אישית.
אבל לא צריך מתוך תחושת אחריות, צריך שיהיו הכללים.
אנשים מפרים אותם, אבל גם.
אבל
מפרים, ואין שום סנקציות אמיתיות שבאמת יכולות...
אבל אם אתה נוסע בבוקר לעבודה, ויש רמזור אדום, והכביש ריק לגמרי, תעבור באדום?
אני לא.
התשובה היא לא.
הרבה אנשים כן.
לא, הרבה, לא כזה הרבה.
סבבה, בידוד לא נתפס. הדוגמה היא לא אור אדום. אתה נוסע בכביש, ואתה יודע שהמהירות המותרת היא 90. כמה זמן באמת אתה תיסע על 90 אם הוא ריק לחלוטין? התשובה היא מעט מאוד.
אבל הכביש לא ריק. זה בדיוק העניין, שהכביש לא ריק.
אבל גם כשהוא לא ריק, אתה עובר את המהירות המותרת. אנשים אומרים, מה, זה שטויות, אתה יודע, אפשר לנסוע 100, 120, 130, כנראה עם הבידוד. אנשים מרשים לעצמם לעשות את זה, וזה בעיה, אתה יודע, עד ש... כי אני שוב מאמין, אם אין סנקציות חריפות...
סנקציות חריפות בוודאי,
שום דבר לא יכול לקרות.
כנסות גבוהים יותר.
ושוב, גם... יש את ה...
גם מה זה בדיקה מזויפת? מה זה זיוף מסמכים?
זיוף מסמכים.
זה עבירה או יותר רצינית.
כן. זה לדעתי פלילי.
ממש, מה זה זיוף מסמך? מה זה להגיש מסמך שאתה יודע שהוא מזויף, ועוד בשדה תעופה, שבאמת פעם היה המקום שהייתה לו את היוקרה הזו, ששם יש אנשים שאתה לא מתעסק איתם. של מה אני צריך שיעצרו אותי בשדה תעופה?
יש הילה, הילה של סייף זון.
אה, נדבג לחלוטיני ביד מהילה הזו. די, זה מקום גוחך.
וגם שיש את הזרם הזה עדיין של אנשים שלא חושבים שזה אמיתי. של אנשים ש...
די, תסתמו.
אני נוסע לפה כל בוקר, יש את האנשים שיוצאים לעבודה בערך באותה שעה, לידי כל הזמן באותו רמזור, יש אוטו עם מדבקה, שקר הקורונה. ובא לי להגיד לו, אח שלי, די, זה מגוחך. מה נסגר איתך?
באמת די, כפרים, זה הלא המחשבה הזו, שהיא בבסיסה מגלומנית מאוד מאוד. כאילו העולם כולו שוגה, אבל אתם צודקים, כי לכם יש פייסבוק, היא מחשבה סופר סד, היא לא הגיונית, היא לא רציונלית, היא לא פחות גרועה מלחשוב שאתה תושיע את עם ישראל אם תתבצר במעונך בבלפור. שובו אל המציאות, נכון? היא לא משהו, אבל התרחקתם יותר מדי.
יש את הרופאה הזאת, רופאת משפחה, שמאושפזת במצב קשה, שלא התחסנה, ולא רק זה, גם הייתה כותבת בפייסבוק, שקר הזה,
רופאת משפחה
שלא התחסנה ועכשיו היא מאושפזת במצב קשה. תראה, להגיד לך שאני לא יכול להביט על זה מהצד ולראות את האירוניה, אוקיי? זה שם. בוא נאחל
אירוניה זו מילה מאופקת.
כי מילה מאופקת, נאחל
אני מודה לך שאמרת אירוניה.
ניתן את הדיסקליימר, אנחנו נאחל לבריאות ואריכות ימים, אמיתי, שתחזור.
כן, אני לא רוצה שאף אחד יחלה וימות חלילה.
אבל שלפחות תחזור עם תובנה, עם שיעור שהיא למדה מהסיפור הזה.
שיעור שהייתה צריכה ללמוד הרבה קודם. זה בערך כמו שבגיל 42 אני לא אסגור על לוח הכפל, כן? עכשיו היא תלמד את השיעור. בסדר.
אבל רופאת משפחה, שגם אתמול התפרסם כל מיני פוסטים שלה, על העובדים עליכם, ומשקרים לכם, וכל
הסיבור. ועלייך לא. את ראית את האמת, את מכל האנשים בעולם, את היחידה שלא הצליחו לעבוד עליה.
נכון.
אנשים, בתוך איזה סוג של סרט אתם חיים? אתה מבין? באמת, איזה קולנוע אתם ראיתם?
כן, אנשים חושבים שהם, לא יודע מה.
ארין ברוקוביץ'. אנשים חושבים שהם ארין ברוקוביץ', שהם יחשפו את התרמית הגדול. ברור לה שלארין ברוקוביץ' היה פייסבוק, זה לא היה עובר.
ארין ברוקוביץ', בוא נזכור, היא פעלה בכלים משפטיים.
נכון.
היא לא כתבה בפייסבוק על המים של העיירה.
נכון, זה המים בעיירה.
זיהמו, זיהמו, עובדים עליכם.
נכון. מצטערת שזה פוסט ארוך. בדרך כלל אני לא כותבת, אבל אני רוצה לדבר על המים בעיירה. וכן, אני יודעת שהרבה חושבים שזה לא... איש לא היה מתייחס. באמת. תלכו זה, תביא עובדות, מאוד עצוב. באמת, אין לי סבלנות לזה.
ואגב, היא הדביקה. היא הדביקה איזה 8 או 9 אנשים.
הרופאה.
הרופאה. ואני חושב, אתה כל הזמן דיברו על הסלקציה, זה כמו בשואה וזה.
מה הוא כמו בשואה?
להפריד בין המחוסנים ולא המחוסנים. קופות חולים לא יכולות להרשות לעצמם שרופאים ורופאות לא מחוסנים יעבדו ויבואו במגע עם מטופלים. מצטער מאוד.
המטופלים שלה ידעו שהיא לא מחוסנת?
אני לא יודע.
אם הם ידעו שהיא לא מחוסנת ובחרו לבוא אליה בכל זאת, זה משהו אחד. אם הם לא ידעו, אני הייתי הולך להשתמש בכלים משפטיים. לא אני מטופל והלכתי לרופאה לא מחוסנת ואף אחד לא טרח לידע אותי על זה. יש לי בסיס להניח שכשאני פוגש רופא, הוא רופא, הם מחוסנים.
פה נכנסת השואה לתמונה. ואת רוצה שיסמנו לה את הקליניקה? במגן דוד צהוב?
כן.
גם אני.
כן. עם צהוב, כי זה קצת מטושטש על הלבן. צבע שיותר בולט החוצה. לא צריך לסמן לה גם, שתגיד את זה, הרופאה אינה מחוסנת. זאת הבחירה שלי. יכול שלא אכפת לי.
בוא, אתה קובע תור באפליקציה לרופא או רופאה? יש כל כך הרבה מסכים הרי שאתה עובר, אלוהים יודע.
נכון.
אפשר להוסיף עוד מסך קטן, שימו לב. הרופא אינו מחוסן. בחר או בחרים להגיע.
מה זה?
כן.
מה זה ידביק? קבעו שם ילדים בטח. מה, רופאת משפחה?
משפחה נדמה לי, כן.
נו, אז באים שם ילדים.
גם.
מתחת לגיל החיסון.
גם.
נו.
נו, ואלה שמעל גיל החיסון, אנחנו יודעים שזה מספק הגנה, אתה יודע.
ככל שזה מספק.
אנחנו נשמע דיווחים עכשיו, בליל מה קורה?
בדרך שיש עמוס מחלף עירון עד מחלף אייל, ובדרך החוף מקיסריה עד אולגה דרום.
אבל באמת תחסכו לנו, כאילו, אני יודע שזה מאוד לאות להתווכח וזה, אבל אנחנו לא נשתכנע, אז חבל.
מה, כאילו, זה תגובות בפייסבוק שלנו כזה, אתם שקרים, אתם זה, אתם חלק, אומרים לכם מה לעשות, אומרים לכם מה להגיד, איך אני אוהב את אלה ש...
שאומרים לנו מה להגיד.
כן, כדי לתדלק, אתם חיילים בשירות התדלוק התאגידי, או משהו.
תשמע, זה גם חלק מרוח התקופה, כשיש לך פוליטיקאים שמדברים במושגים של דיפ סטייט, שפעם נחשבו וצדק לטיפשות גמורה, אז ברור שזה מחלחל שזה הרבה יותר עמוק.
נכון.
הרוח הקונספירטיבית.
אני לא יודע מי חלחל מאיפה, כן? מה חלחל למה? מה
חלחל
למה? אבל
למעלה למטה תמיד.
אבל כשהלמטה צומח למעלה זה בא איתו. אתם מספרים לנו הבוקר על טיסה שלא תשכחו לעולם, טיסה מפחידה, משונה. מה קרה תוך כדי טיסה? הדבר הכי מטורף, מוזר, מפחיד, משוגע. אם הייתם חלק מהצוות או נוסעים, ספרו לנו על הטיסה שלעולם לא תשכחו, ואולי תזכו ב-260 דולר לקניות בדיוטי פרי. הדיוטי פרי נפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. 1-907-2-99-99.
סוף דיוטי בחסות ג'יימס ריצ'רסון. התגעגעתם? הדיוטי פרי סוף סוף נפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות.
ליאור?
כן, היי.
היי ליאור.
אהלן, בוקר טוב.
מה העניינים?
ליאת, טל, בוקר טוב. מצוין.
אחלה. ליאור, את מקבלת כבר...
תודה לכם על מה שאתם עושים.
תודה לך. $100 את מקבלת כבר לדיוטי פרי. הדיוטי פרי נפתח מחדש עם מגוון ענק של הטבות, השקות ומבצעים בכל המחלקות. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. ליאור, אתם מספרים לנו הבוקר על הטיסה שלעולם לא תשכחו. מה קרה?
אז אני רופאת משפחה, וכשהייתי
התחסנת?
מה? התחסנתי, כן. דרך אגב, קחו בחשבון שהרופאה גם נדבקה ממישהו מהמטופלים כנראה.
זה בגמור, אבל...
בוודאי, בוודאי.
אחריות של מפקד היא לא כמו אחריות של חייל, כן?
כן, נכון, נכון. טוב, לא ניכנס לזה. אז אני, כשהייתי ממש בהתחלת ההתמחות, הייתי גם בהתחלת קשר עם בן זוג, ונסענו לחול פעם ראשונה ביחד, ואז נשמעה במטוס הקריאה האיומה, האם יש רופא במטוס. ואני לא, זאת אומרת, ממש ממש רציתי שמישהו אחר יענה לפניי.
אני מבין את זה.
כי את בחופש, ומה?
אני בחופש, ואני עם בן זוג חדש.
ורק בתחילת ההתמחות גם, זה בטח מלחיץ, לא? כאילו פתאום הצטרפו משהו מסובך.
אני מקווה שזה משהו מה למדתי.
בדיוק, בדיוק. ורציתי שיהיה מישהו יותר מנוסה. אבל אף אחד אחר לא קם. ואז אני קמתי, והלכתי וממש ממש קיוויתי שזה היה משהו קל. והגעתי למישהי שלא דיברה לא עברית ולא אנגלית, והייתה בקוצר נשימה. והרב דייל שאל אותי מה לעשות, ורציתי לו, כן, גם לי בא לשאול מה לעשות. והייתה לה איזו מתורגמנית שתרגמה מהונגרית לאנגלית, והיא אמרה לי שיש לה אסתמה, ויש לה, היא כבר לקחה את המשפים שלה של האסתמה, והם הביאו לי את הצידנית הזאת, יש להם מין מזוודה כזאת בטיסה של כל מה שהם יכולים לתת לי, ו... גיליתי שפחות או יותר אין שם כלום שיכול לעזור לי. לא שום דבר שיכול למדוד שום דבר, ולא שום שתוכל לתת לי אינפורמציה, וגם לא שום דבר שיכול לטפל בה מעבר למה שכבר היה לה, המשפים שלה. היה בלון חמצן, אז אמרתי, טוב, אחלה, תנו לה חמצן. הוא אומר לי, את חושבת שצריך להנחית את המטוס?
וואי.
ואז אמרתי לו, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה יש לה. אין לי שום דרך לדעת מה יש לה. אני מקווה ממש שיש לה רק התקף אסתמה. אין לי שום דרך לבדוק אפילו. אין לי... אחר כך לימים גיליתי שאם הייתי אומרת שצריך להנחית את המטוס, אז העלויות היו מושתות עליי, שזה ממש כיף לגלות את זה.
מה זאת אומרת? מה זה מושתות עליך?
מסתבר שמה שהייתי צריכה להגיד זה שאני רוצה להתייעץ עם הרופא של חברת התעופה שנמצא למטה, איפשהו בקרקע, ושזאת תהיה כאילו החלטה משותפת, ורק אז לא מחייבים אותי על העלויות של הנחתת המטוס.
אבל מצד שני, אם את אומרת שצריך להנחית אותו בלי להתייעץ עם הרופא של חברת התעופה, הם חייבים להנחית אותו?
הם חייבים להנחית אותו, אבל אז הם שולחים לי חשבון.
שזה מן הסתם חשבון אדיר, כי זה כבר מספרים, כשזה בשמיים זה כבר מספרים משוגעים.
כן, אני לא, כאילו מה זה, וכיתור, ואז הייתי, כיתור, אני השארתי שם כזאת שלולית זהה, אני חושבת, אני כל הטיסה, זה היה ממש בתחילת הטיסה, למזלי זה לא הייתה טיסה ארוכה, אבל כל הטיסה אני עמדתי לידה, ולא כל כך ידעתי מה לעשות, חוץ מאשר ממש 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 לקוות שהיא תהיה בסדר, והייתה פחות או יותר אותו דבר, היא נשמה מהחמצן, ואז כשהגענו הם שאלו אותי, האם את חושבת שצריך לפנות אותה לבית חולים? אמרתי, כן, בוודאי שאני חושבת את זה. ואז הם הביאו כיסא גלגלים ולקחו אותה לבית חולים, והייתי צריכה למלא המון 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 תפסים, כולל השאלה האיומה, האם היה צריך לפנות גופה לאיפשהו? וזה היה ממש מזעזע, והם שאלו אותי באמצע, האם את רוצה שאנחנו נביא את החבר שלך, נקרב אותו, שישב בכיסא לידך קרוב לאיפה שאת עומדת, כי אני עמדתי לידה, אז אמרתי, כן, למה לא? כן.
שירח לי בחברה, בשעה שאני שומעת עליה שלא תתפגר.
כן.
אז הוא בא?
אז הוא בא, והוא עמד, וכן, זה היה ממש...
את יודעת, יש לזה דווקא בתחילת מערכת יחסים, אני חושב שזה היה מגניב אותי. יש לזה משהו מאוד to look up to כזה, שהבצוג שלך היא מישהי שכזה מצילה ואחראית, וזה וואלה, תפקוד כאילו...
כן, למרות כשאתה כל כך קרוב, אתה מבין כמה זה אנושי בסופו של דבר, שאין באמת אדם שיודע הכל על הכל.
בסדר, אבל עדיין שהיא יכול...
שזה קשור ברצון שלנו מאוד לבטוח ברופאים, אבל לא בהכרח תמיד יש להם התשובות.
אבל לה יש את הידע יותר מלכולם, וזו היא שבסופו של דבר כמה...
כן, וזו היא שכמה...
ברור שלא באופן אבסולוטי, כן.
כן, וגם בזה שזה נגמר כפי שזה נגמר, ולא אחרת.
כן. נכון, דווקא זה היה יכול להיות נחמד. אבל היא בסדר, האישה?
אני מניחה, אני לא, אני מקווה, לא היה לי שום דרך ליצור את הקשר. היה אחר כך, לי היה אחר כך איזה סיפור, זה היה, עם אותה חברת תעופה, היה לי איזשהו סיפור שאני ביקשתי איזשהו משהו, והם אמרו לי, לא, מה פתאום, בשום פנים ואופן, זה היה עם אלעז, ואז אמרתי להם, כן, כשאתם רציתם שאני אעזור, אז אני כל הטיסה עמדתי, וזה 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 וזה, אמרו לי, סליחה, זה לא קשור.
אגב, זה דבר שחברת התעופה, אני חושב, צריכה להכיר ולהוקיר תודה לרופא או רופאה שקמו באמצע טיסה.
תודה, כן, אבל איך תדע מה היא ביקשה.
תודה וואוצ'ר.
אז אחר כך הם באמת אמרו לי, כן, נכון, אנחנו סליחה, אנחנו היינו צריכים להעניק לך איזשהו זה, אז אנחנו, זה לא קשור, אבל סליחה שלא טיפלנו בזה, והם נתנו לי באמת, יש לי אפשרות להיות בלאונג' שלהם, וזה.
תודה רבה, קצת סלט חצילים וזה.
קצת, בדיוק.
דווקא סלט ביצים הוא הכוכב. בלאונג', הנה דוד המלך, סלט ביצים.
ראוי לתת כרטיס או שדרוג לביזנס או משהו כזה שהוא יש לו קיום במציאות.
כן, זה לא קורה.
אוקיי, חבל, אגב, אולי חבל.
נכון.
תודה.
אולי אם הייתי מעבירה איזה גופה.
כן, זהו, שאלה, כנראה יש דרגות.
כן, בדיוק.
היית יכולה להגיד גם בהחלטה שלי הרפואית לא לנחות, חסכתי לכם המון 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 כסף.
נכון, נכון.
כן, טוב, ליאור, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם. ביי ביי.
זה גם מה שמבדיל בין רופאים ורופאות ובינינו, אתה מבין?
שמה?
שהמחשבה על לטבוע משהו בתמורה.
המחשבה על ואוצ'ר.
כן.
כן.
או שדרוג, או ואוצ'ר, או משהו.
כן, כן. שדרוג אבל, שדרוג זה תמיד טוב.
תמיד טוב. זוגי, כן.
זוגי, מה? הוא לא היה שם.
היה?
שכן לא, גם מה, אני אשדרג...
לא לטיסה הזאת.
לפתוח. לא, מה, גם אני יושב, אתה יודע, בביזנס, בזמן שבן זוג, בת זוג, יושבים כאילו בקום, זה לא לעניין.
לא.
אמיר, בוקר טוב.
טוב, מה שלומכם?
בסדר. ספר לנו, אמיר.
כן, סיפור שלי הולך גם לתקופה שהייתי דייל באלעל, טיסת סנדור, שזה חברת צ'רטרים של אלעל שהייתה, או עדיין קיימת, אני לא יודע, לדרום אפריקה, מטוס עם שני מנועים. פרט חשוב, שלפני שהטיסה יוצאת לדרכה, יש נוסעת חרדה טיסה ש... אומרת, אני לא מוכנה לטוס אחרי שסגרו את הדלת וכמעט מורידים אותה לתח להוריד את המזוודה שלה וזה מאוד מעכב. אז אני אומר לה, תקשיב, יהיה בסדר, לא קורה כלום וזה טיסה ואל תדאגי, והסיכוי בתאונת דרכים בדרך לשדה הוא יותר גבוה שיקרה משהו. ואני מצליח להרגיע אותה והמטוס ממריא לדרכו, וכמה דקות לתוך הטיסה או קצת יותר אוספים את הצוות ואומרים שהלך מנוע. בגלל שזה היה לכם כבר הלך מנוע, אני יודע, אבל פה זה שני מנועים. אז ברגע שמטוס עם שני מנועים הולך מנוע, חייבים לנחות בשדה הקרוב. ומכנסים אותנו ומודיעים לנו שנוחתים במדינה שקוראים לה ג'יבוטי. לא יודע, אני
באותו... ג'יבוטי זה בקרן אפריקה, לא?
כן, מדינה מוסלמית ללא יחסים עם מדינת ישראל. מסתבר שאיכשהו הצליחו לארגן עם משרד החוץ שיש שם חיילים צרפתים שמתאמנים והם ישמרו על המטוס, כי זה מדינה בלי יחסים. נוחתים שם, נמצאים כמה שעות בתוך המטוס, חיילים צרפתים מסביבנו, המאבטחים של המטוס שומרים מבחוץ, באיזשהו שלב התחילו לבדוק אם מישהו מהדיילים יש לו איזושהי הכשרה קרבית שיכול להיכנס לסבב של הסבב בדיקה, סבב שמירה, סליחה.
כן.
אחרי כמה שעות מורידים אותנו לשדה תעופה, גם כן מבודדים לנו איזה חדר שם עם כל הנושאים, כמה דיילים והפרסר, אנחנו הולכים, יוצאים מחוץ לשדה, הולכים לחפש אוכל לנושאים, מגיעים לזה דוכן פירות אקזוטיים, ומגיעים עם כמה מגשים פורסים לנושאים
פריסת פירות.
פריסת פירות זה דווקא נחמד.
פריסת פירות אפריקה, פפאיות, ודברים באמת מעניינים.
כן, הם מעניינים, אבל אם הם אפשרות למרכיבים אלרגנים.
אלרגנים, ואתה אף פעם לא יודע באיזה מים הם הושקו.
באיזה מים הם שחו גם, נכון.
כן, לגמרי, זה היה, טעמנו, אכלנו, לא היה משהו אחר. הנושאים היו עברו בין עצבים לייאוש לאפתיה.
היה מפחיד, אבל זו הייתה תחושה מפחידה?
היה, כן, היה תחושה מאוד מאוד מוזרה, שאתה לא יודע מה קורה מסביב, אתה קצת נצור כזה ואתה רואה חיילים מסביבך ואין שום תקשורת, הרחיקו את המקומים איתנו, אני לא יודע איך עשו את זה, אבל התחושה הייתה כזה שאתה בעצם כמו טרמינל נטוש בקצה.
כן, כי שוב, אף אחד שם לא משתגע עליך במיוחד. לפי כל מיני אמנות בינלאומיות הם חייבים לנהוג בצורה מסוימת ולשמור על ה... טוב, מה קרה בסוף? רק בשני משפטים הביאו מטוס אחר?
שלחו טכנאי שעבד עוד כמה שעות על המטוס, תיקן את המטוס, המשכנו למומבסה, בילינו שם כמה שעות וחזרנו הביתה. רק הנוסעת מההתחלה תפסה אותי בטרמינל, אמרה לי, אתה אמרת לי שיהיה בסדר, אתה זוכר?
מה את רוצה? נו.
קיבלה טיול בג'יבוטי. תודה אמיר, אנחנו חייבים לסיים. ביי.
פריסת פירות.
ביי. אתה הייתה מתה מאיזה...
זה נכון. תקחי פריסת פירות, הם בטוחים.
למי אנחנו ניתן עוד $160 האם לעמית שהיה דייל ונחת נחיתת חירום בג'יבוטי, או לליאור שהיא רופאה ונאלצה ממש בתחילת הכשרתה לטפל במישהו מישהי. ליאור?
ליאור.
יאללה, אז $160 נוספים לליאור, זה מתנת הדיוטי פרי. לפני טיסה נכנסים לאתר הדיוטי ומתעדכנים בכל המבצעים, ההטבות והקופונים הכי שווים בדיוטי. בוא נאמר, בוקר טוב לקרין גורן.
בוקר טוב.
מה העניינים?
לא אמיתי שדופק לי הלב שאני לפני שאני מדברת איתכם.
לא באמת, פשוט מלא זמן לא דיברנו.
נכון, אתם מחליפים אותי בכל מיני עוגות ביסקוויטים של שרה נתניהו וזה, אתם מגדים בי.
שום דבר, זה הכל כדי להתגעגע. אז הערב בקשת 12 אחרי החדשות, הגמר של הקינוח המושלם. זה מהר, לא?
מהר מאוד.
אנחנו רגילים שתוכניות ריאליטי מושכים ומושכים ומושכים.
לקחנו את הכי ממתקים שיש בתוכניות ריאליטי, זה אודישנים, חצי גמר וגמר, זהו. הדובדבן שבקצפת.
ומרגש?
בטירוף.
כן?
אנחנו לא האמנו איזה קינוחים ראינו. ממש. אהרוני בכלל לא רצה לעשות את התוכנית הזאת. והוא אומר שהוא כל כך כל כך מבסוט שהוא הלך על זה. אנחנו התעלפנו, נגמרו לי המילים, באמת, מלתאר מה ראינו שם. לא ידעתי שיש כאלה כישרונות בארץ, בעולם, באינסטגרם, אתה לא רואה כאלה דברים.
האמת שיש, אני, את מכירה אותי, שאני, יש לי טעם מאוד מסוים בכינוחים, אבל אני צופה בתוכנית, ויש דברים פשוט ממש יפים, יש דברים שאסתטית הם מאוד מאוד מרשימים. לא תמיד אתם אוכלים ואני אומר, יורך בא לי, אבל אסתטית זה...
זה הדבר שם שזה כאילו אמור להיות. לא, כל האינסטגרמריות.
כן, זה כל הקטע. גם אני לא הייתי בטוחה שבא לי לאכול סלק, אבל זה כל כך יפה.
נכון, היה שם איזה סלק שהוא היה נראה כמו סלק, נכון?
כן, וגם היה סלק בפנים.
וגם היה בפנים סלק, כן.
יש דברים שהם יותר ברמה של מסקרנים, ועדיין יבוא לי עוגת שוקולד חמה כשאני ארצה קינוח.
כן, בדיוק.
אבל זאת ממש אומנות.
כי עוגת שוקולד חמה, בסופו של דבר... זה
הדבר.
עם סירופ רוטב שוקולד כזה חם, זה הדבר הכי טעים בעולם.
זה גלידה. אני מתחילה לדבר על זה. מה יהיה בסוף היום? תגידי לי.
נראה שבשופטים זה כזה מתחלק לשניים, נדמה לי, שאת ומיקי שמו יותר על ענייני הטעם וההתענגות, ושסטלה והארונים יותר סנובים.
יצא ככה, יצא ככה שהם יותר מקדשים את המקצועיות וגם מיקי, אבל אנחנו יותר גרגרנים, מנמנים גרגרנים, חשוב לנו קודם שיהיה טעים, אחר כך נדבר על טכניקות.
כן, זהו, אני יותר מזדהה עם הכל שאומר, נו, אבל תביאו משהו טעים.
גם היום הערב הטלוויזיה הישראלית מתגלה במלוא סטריאוטיפיותה.
למה?
כי ברשת יש את החצי גמר כדורגל, ובקשת יש את המתוקים.
אני חושב כבר איזה זמן זה ככה, בצורת הסיבות שזה עובד.
כן.
יוצא לי, כאילו, תופסים אותי כל מיני אנשים בסופר, בדרך כלל, וגם גברים שדווקא ממש נהנים מהתוכנית הזאת ורואים ומבטרים על הכדורגל. ויש נשים שרואות את הספורט ולא
בעלה איתו בפפייה. זה ברור, בטח.
תגידי, אם אנחנו מדברים על מה שקורה ברחוב, את מרגישה את העניין הזה שבזמן הקורונה כולם פתאום התחילו לאפות ונכנסו למטבח ונהיו בשגעת על זה ומוכרים חלות? את מרגישה את זה?
אני קוראת לזה, גילו, ראו את האור, באמת.
כן, אה?
הצטרפו לחיים שלי, כן? אני גם עוקבת, דניאל קיציס עם החלות וכל מיני, יש כל מיני...
כן, דניאל קיציס עוזרים מדהימים.
רוחבים חדשים עכשיו שאני סוגדת להם, באמת, איזה אומץ, איזה יופי. גם בתחרות היו כאלה שרק בקורונה התחילו לאפות.
וואלה.
כן, ללמוד ביוטיוב, אנחנו התעלחנו, איזה ספרים הם הביאו. אני היום לא... באמת, אני אומרת את זה גם בתוכנית, אני מתבייסת לחזור להכין את העוגות שלי.
אל תדאגי, מה ששלך שלך.
כן, כן.
וטוב שכך.
נהיית אופירה לרגע.
בדיוק, בדיוק. קרין גורן, תודה רבה, ערב הקינוח המושלם, אחרי החדשות בקשת 12. שייך ליום, בהצלחה.
אוהבת אתכם, היה לי לעונג, תהיה יום מתוק.
ביי. Oh,
סטטוס.
מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. שנתנו ה-20, עכשיו אני מבין.
שמתחילה...
נפתחת היום?
לא צריך לחזור על זה.
לא, אני רק אומר. רק אומר.
צריך כל הזמן לחזור על הגיל.
לא, כי אני אוהב את הדבר הזה, שכאילו, אמנם אנחנו היום עם ילדת 19, אבל זו שנתנו ה-20, שזה כבר... אתה יודע, אני אמרתי לך כבר לפני כמה זמן, אני מכוון לפרס מפעל חיים, מאיפשהו. אז...
אני לא זוכר אם אמרת לי את השטות הזאת בשידור או מחוץ לשידור.
מחוץ לשידור היינו ליד המכוניות.
היינו ליד המכוניות, שאז אמרתי לי, זה אני רואה פרס מפעל חיים. אמרתי לך מי? מי ייתן? פרס מפעל חיים מטעם מי?
לא יודע, אין עדיין איגוד הרי שנותן פרסי מפעל חיים. בטח...
יש את הכנס רדיו השנתי הזה, אבל...
נו, זה פאקינג ג'וק.
שיום אחד אתה מקבל פרס מפעל חיים, ויום למחרת איזה ליצניקו מתחנת נוואר.
זה...
ממש.
לא, זה בדיחה, נו מה, זה גם, זה, זה פרס שלא נותנים אותו שנתיים רצוף, כי קיבלת בשנה הקודמת, אתה צריך לתת למישהו אחר.
נכון.
לא בודק, כאילו, נכון. מי טוב או מי מצליח, או משהו כזה.
לא, גם...
אבל אני מדבר איתך על רציני, אני מדבר איתך על כזה פרס ישראל, פרס ישראל, לתרבות.
כינור דוד.
אני מכוון למעלה.
בסדר. פרס ישראל.
פרס ישראל לתרומתנו, לתרבות הישראלית.
אני אומר לך אבל מראש, שאם מישהו מזמין אותנו לדליק משואה, אני לא הולך.
אני הולך בשביל שנינו.
אז תלך בשביל שנינו, שיהיה לך בהצלחה.
שנינו.
שיהיה לך בהצלחה.
נבצר מידידי להגיע.
זיבי, לא יקחו אותך לבד. לא יקחו אף אחד מאיתנו לבד.
מה אתה אומר?
הלא לבד, מי מאיתנו ידליק מה? בדיוק. את האור.
בוא. משואה. מפעל חיים. אני רוצה מפעל חיים. כאילו, כי אתה יודע שאתה יכול לפרוש בשקט, אתה מבין?
נשמה, אם הייתה לי היכולת, אתה לא מאמין באיזה שקט הייתי פה.
אבל אין.
בסדר, אבל פרס מפעל חיים, הוא שווה כסף, אני רוצה
את הסטמפה.
אני לא רוצה סטמפה, אני רוצה את הפרס ששווה מני. אני רוצה את הפרס ששווה מני, בוא נרד לקרקע. אני רוצה את הפרס שיש איזה משהו, כמה שקלים בצידו. זה מה שאני רוצה.
אין. אין, מה קרה לך? פרסים בישראל? מבקשים לך לשלם, לשלם בשביל הפסלון אם אתה רוצה אחד לא, כזה
פרס
בבית.
פרס ספיר למשל, הם נותנים כסף קצת.
פרס ספיר גם נותנים ל...
היא לא קיבלה.
לא קיבלה? שניים, לא?
אתה מועמדת. היא לא קיבלה. היא גם לא אמרה שהיא קיבלה, אגב, זה קצת, זה קצת עושים עליה סיבוב שם.
תראה.
ואלוהים יודע שאמרה כל כך הרבה שטויות אחרות, אז לזה אתם מציקים לה, די.
היא הרפלה. זה נוסח מאופה.
איזה להט של ויכוח, אני חושב.
אישה של מילים יודעת לבחור בקפידה את מילותיה כדי להעביר משמעות די, נגיד, לא מוחלטת.
הדיפ סטייט גזל ממנה, שדד אותה מהפרס. לא יהיה פה פרס של מפעל חיים.
בסדר.
ספק אם נקבל איזה ואוצ'ר למשהו. אתה חושב שפה יתנו לנו משהו על ה-20 שנה? הם גם לא מכירים בשנים שלפני שידרנו כאן, נכון? הם לא מכירים בהם.
בוא, מכירים היטב. אבל מה נקבל? קודם כל זה עדיין לא 20, זה שנה הבאה, זה 20. כן, כן. בדיוק. אבל מה, פעם גם היינו מקבלים כל מיני וויקנדים וכאלה. זה גם נגמר.
לפני 15 שנה אולי.
לא, 4 שנים. עד 4 שנים.
נכון. שיביאו וויקנד. זה מה שאני רוצה, צריך פרס למפעל חיים, שיביאו וויקנד באיזה מקום יפה, איזה מרפסת ככה נאה, אני אעמוד בקצה המרפסת, כמו שהניפו את סימבה במלך האריות, ואני אשא את נאום הפרס שלי אל הריק, אל הריק שמתחת.
אני מוכן לעמוד על המרפסת, כשמכתש רמון נפרס מתחתיי.
מתחתיי, נכון.
אנחנו יודעים היטב לאיזה מלון אני מכוון.
בסדר, שום בעיה, אתה עושה את האוהב בראשית.
ולהודות, להודות ליעלים. שהביאו לי עד הלום.
לא, אבל אתה בכלל במסועה, אתה לא הולך לבד להדליק מסועה בשם שנינו. נבצר מידידי. קראתי הבוקר סליחה, נושא אחר, שבורגראנץ' הם נותנים הנחה לבני נוער מחוסנים. אנשים בני 12-16 יכולים ללכת לבורגראנץ' היום.
וואלה.
כן. Kind of makes you wanna put on כובע הפוך. ללכת לבורגראנץ' ולהגיד, מה העניינים אחי?
כן.
התחסנתי היום.
ולדבר בשפה של צעירים.
אני לא יודע מה צעירים אומרים.
שמעו שבא לי ספרדי כפול.
שמעו שבא לי, זה מה שאומרים? מה זה אומר?
זה זה, זה כמו, זה זה, זה פשוט זה.
טוב,
שמעו שאין לי כוח לבוא לפה, כי אני כזה צעיר.
קל אני בטיק טוק, אבל אני צריך את הצ'יפס בצורת טלטלים, שמות, אם אפשר, כי אני אוהב אותו הרי שמות. בכלל אוכפת לי כמה סוכר אתם שמים ברוט ובארביקיו.
העיקר באת עם הכובע הפוך, עם הפרצוף שלך של 19 שנה באותה עבודה.
אולי תבוא עם המסועה לבוא, גרן.
לא, אתה מבין, אני חושב מסועות.
תלך עם המסועה.
אתה חושב על השוקופאי.
בסדר. טאפופאי, האמת יותר בא לי משוקופאי.
כובע הפוך. בהוגו.
לא זוכר איך אמרת.
אני הייתי מסתובב עם כובע הפוך, נראה לי.
לא זוכר איך אמרת.
או שזה היה סס עובר, מי זוכר?
שבא לי, איך אמרת את זה?
שמעו ש...
שמעו ש... אני מעדיף טאפופאי על שוקופאי, כי בשנת 89 הפיצו שמועה שבשוקופאי זה דני ששמו אותו במיקרו. כובע הפוך. קל.
קל. נכון. סעו 2017. אתה לא יכול... זה שמע עוד סלנג של ילדים שאני אגב מאמץ אותו בחום. זה אפילו לא נראה מטה... אתה מכיר את המשפט? That's a you problem. מכיר את זה?
That's a you problem?
כן.
It's not a, like, כאילו
זה לא להגיד that's your problem. Well, that's a you problem. נגיד...
שזה אותה משמעות של that's your
כן,
problem?
כן, כן,
לא,
כן.
לא, לא, אני לא מכיר את זה. מה, זה, אתה סלנג בינלאומי? אתה
זה
מכיר?
זה סלנג אמריקאי שאתה יודע, ילדים מאמצים זה, זה... מי לא סידר זה, בוא תקח, תסדר את המדיח, כן? I don't think so. למה? Well, that's a you problem.
זה דיאלוגים אמיתיים.
אמיתיים.
דיאלוגים אמיתיים.
אמיתיים. כן. מי מנקה את הקקע של החתול שעשה מחוץ לזה וזה וזה?
That's a you problem.
That's a you problem.
מדהים אתה מקבל. כאלה תשובות. בסדר, אני אקח את זה איתי לבורגרנץ'.
כן.
יגידו לי, נשמה, כובע הפוך או לא הפוך? רואים שאתה מאוד בן 42, אני אגיד להם, that's your problem.
לא, אתה לא צריך להטיח את זה, אתה מבין? כל העניין זה לשחרר את זה באגביות.
בדיוק, זה יצא לי. יצא לי מדי עם פשן של זקנה.
כן.
בסדר.
אדוני, נגמר לנו הטאפופאי, אני מצטער.
That's your problem. I don't think so.
כולם שם בראש סבבה, יש אווירה טובה, הכל פה עצמאי, כולם עפים איתי למעלה. אז השתניתי, כבר לא עושה שטויות, אתה פתטי, מה אתה מציע לי לשתות? כי אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 רק ג'ין טוניק ומוע בית אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית 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 בית
שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית, 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 רק ג'ין טוניק ומוע בית, 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 בית.
אפי טריגר?
היי.
בוקר טוב.
מה עניינים?
שבוע שני ברציפות שאתה מתחיל בלי אות.
למה זה?
כי לא פוקוס. אין פוקוס. אין פוקוס.
הכל בסדר.
מה שלומך? תדבר, זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע באמצע.
באמצע? אתה לא יכול שנייה לשים את זה?
הנה, בסדר. פופ-טארטס עם אפי טריגר. היי אפי.
בבקשה אפי, מה קורה? מה קורה?
בסדר גמור, חבר'ה. אני שומע את עצמי בדילי, חוץ מזה הכל באמת
עוד
בסדר.
עוד פעם!
כן.
שנייה, הנה, רגע, רגע, כבר, סודר, סודר.
אוקיי. לא, לא סודר. לא בסדר, אני אסתדר.
רגע, אז בוא שנייה שתוכל לדבר כמו בן אדם. נוריד את אפי, נעלה אותו שוב לשידור.
זה רק בגלל שזה שבוע ראשון, אני מקווה.
כן, נקווה.
נקווה. הנה, תכף יש אפי.
אפי? אפי?
כן, אנחנו איתכם.
יופי. עובד? טוב? שומעת?
עובד.
יופי.
Yeah.
אז קודם כל בואו נתחיל עם סדרה חדשה שמגיעה הפעם מערוץ National Geographic, והיא עלתה שלשום אצלנו בארץ. National Geographic זמין בכל הפלטפורמות בישראל, סלקום טיווי, פרטנר טיווי, יספוט. וזו סדרה שבעצם היא עונה שלישית לסדרת האנתולוגיה ג'יניאס, גאון. העונה הראשונה הייתה על אלברט איינשטיין. העונה השנייה על פאבלו
פיקאסו. שאני חייב להגיד לך שהתחלתי לראות את זה, את האלברט איינשטיין, זה הבטיח לא הרבה, לא קיים, זה היה עשוי די משעמם.
כן. העונה השנייה הייתה על פיקאסו, עם אנטוניו בנדרס ותפקיד פיקאסו. ושימו לב, העונה השלישית היא על אריסה פרנקלין, שהיא הג'יניאס התורן, שזה מאוד מעניין. גם כמובן הקריירה, גם הלוחמה שלה למען זכויות האזרח. מגלמת אותה השחקנית סינתיה אריבו, זה אחת השחקניות האפרו-אמריקאיות הבולטות היום. עשית
כן, כן, אני מחבב אותה.
כן. אז זה כל יום שני, הפרק הראשון שודר שלשום, בטח זמין ב-VOD של כל פלטפורמה, בנשיונל ג'אוגרפי, כל יום שני ב-10. ג'יניאס אריסה, כך נקראת העונה החדשה של אריסה פרנקלין.
אוקיי.
עכשיו, נסלק מהדרך משהו שפחות מעניין אתכם, אבל זה חשוב, אתם יודעים, לכל מה שנקרא, למאזינים שהם שייכים לגיקייה, לעולם הזה של חובבי קומיקס ודברים כאלה, ופנטזיות. אחרי שנתיים, שכונות מבחינתם, חובבי מרוול סוף סוף מקבלים בסוף השבוע הזה סרט חדש בקולנוע.
המנה השחורה.
כן. עברו שנתיים כמובן בגלל הקורונה, הסרט אמור היה לצאת לפני שנה. סקרלט ג'והנסן חוזרת לתפקיד של האלמנה השחורה, נטשה רומנוף. מי שזוכר את הנוקמים סוף המשחק, קצת מופתע שהיא חוזרת, אבל זה פשוט משום שהסרט הזה הוא מתרחש בנקודת זמן מוקדמת יותר, שמאפשרת לה עדיין לחיות. זה סרט שגם משחקים בו לצידה פלורנס פיו, אחת השחקניות הבריטיות העולות היום, שחקנית צעירה, ודייוויד הרבור, שהוא השריף מסטרנג'ר
תינגס.
כן, רייצ'ל וייס, יש שם המון שחקנים מאוד מוכרים.
איך קראתי ביקורת לא טובה על זה היום?
ראיתי את הביקורת הלא טובה, אני לא מסכים איתה, ראיתי את הסרט אתמול.
ראיתי את הסרט?
מאוד 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 נהניתי. אמנם אני קהל שבוי של מרוויל, אבל מאוד נהניתי.
ומצליח הסרט?
הוא יוצא השבוע בכל העולם, הוא צפוי מאוד להצליח. אבל מה שכן, בגלל הפקק שנוצר בגלל הקורונה, אז הקיץ הזה יהיה קיץ פשוט מהחלומות לחובבי מרוויל, כל חודשיים סרט. על האלמנה השחורה עכשיו, בספטמבר יוצא שאנג צ'י, גיבור אסיאתי ראשון, ובנובמבר יוצא הסרט Eternals, נצחיים עם אנג'לינה ג'ולי ועוד מלא מלא שחקנים, ושלושתם סרטי מרוול, וגם באמצע אמור להגיע סרט ספיידרמן חדש, ככה שהקורונה עקבה את הסרטים, אבל הם יוצאים עכשיו ברצף מטורף. חוץ מזה, ביום שישי מחרתיים, נטפליקס תשיק כנס על בסיס קומיקון שנקרא וויצ'ר קון, כלומר כנס שכולו על היקום שהם מייצרים לסדרה המחשף The Witcher, שאומנם לא אהבת טל את העונה הראשונה שלה, אבל היא מאוד מאוד הצליחה בזמנה, הייתה הסדרה הכי נצפית בנטפליקס. העונה השנייה שלה גם מתעכבת בגלל הקורונה, תגיע כנראה לקראת סוף השנה או תחילת 2022. הם כבר מפיקים גם סרט פריקוול, וכנראה מעורבים גם בייצור עוד משחקי וידאו, והם יעשו מין כינוס כזה דיגיטלי, וויצ'ר קון, הכל על המחשף ביום שישי הקרוב, ואפשר יהיה להיכנס אליו באמצעות לינק קישור מכל העולם שנטפליקס תפרסם בהמשך. בלי כסף, בלי כלום, שזה גם נחמד גם לכל הגיקים וחבריהם. עכשיו נגיע לתופעה ששוטפת את הטלוויזיה האמריקאית בשנים האחרונות, לא דיברנו עליה. זה תופעה של שעשוענים שמנחים אותם כוכבי על. ז'אנר השעשוענים לא חדש כמובן, והם חזרו בגדול לפריים טיים בארצות הברית גם בגלל הקורונה, וגם כי זה תוכן זול יחסית להפקה בחודשי הקיץ, בחודשים שבהם הסדרות היקרות נמצאות בחופשה. אבל בשנים האחרונות יש תופעה כזאת מאוד מעניינת, שאנשים שלא התרגל, שאתה לא מאוד מצפה שיגישו שעשוענים, מגישים אותם ואפילו עונה אחרי עונה. למשל, ג'יימי פוקס, כוכב גדול בזכות עצמו, מגיש שעשוען ברשת פוקס כבר 3 שנים, שנקרא ביט שזם, להביס את שזם, שבו צוותים שונים
מתחרים שירים וכזה.
בזיהוי שירים יותר מהר משזם, מי שעולה לגמר.
איזה חמוד.
גם הייתי יכול לנצח בזה. תעיד פינתו של צביבן שאני הייתי יכול לנצח את שזם.
יפה. אז זה סדרה.
אין איזה חידון הקשרים בסוף של הביט שזם?
לא, זה רק לנצח את השזם בזיהוי השיר.
כן, וגם לנצח את הצוותים שמולך. בעצם אתה מגיע לנצח את שזם בסופו של דבר בגמר, אם הגעת לגמר. בעיקר זיהוי, רק אבל זיהוי אישירי. למה הוא מגיש את זה? כי הוא גם אקזקיוטיב פרודיוסר של זה, כלומר יש לו הרבה כסף פה. ואז מוכרים את זה לרשת פוקס, אומרים לה, זה פורמט חדש שפיתחנו, אבל אתם תקבלו בחבילה הזו גם את ג'יימי פוקס, שהוא אחד כוכב, שהוא מאוד אהוד. ואז הוא יכול להגביר, וכנראה יגביר גם, יגדיל את הרייטינג. כלומר, אנשים אולי לא ידגמו סתם שעשוען, אבל כשג'יימי פוקס מגיש אותו, אז
יותר מפתה.
מעניין אותם. ואז ראו וחיכו אותם גם שעשוען שנקרא מנטל סמוראי, סמוראי מנטלי, שבו זה שעשוען ידע, שבודק עד כמה אתה מסוגל להיות מרוכז כשהם מפציצים אותך בכל מיני שטויות מסביב, בין אם זה הופכים אותך באוויר 180 מעלות.
לא, אני שונא דברים כאלה.
ומגיש את זה רוב לאו, שהוא לא גדול כמו ג'יימי פוקס,
אבל היה לו כמה סיבובים לאחרונה.
רוב לאו, רוב לאו.
כן? לא, לא, לא היית מצפה לראות אותו מגיש שעשוען. אותו סיפור, הוא באו אליו עם הפורמט, הציעו לו, הרי לכל כוכב היום יש חברת הפקות, הציעו לו, והוא הסכים והתחייב להגיש את זה. ואני מגיע לדוגדבן שבקצפת, בערוץ כבלים בארצות הברית, עלה לפני שבועות אחדים, שעשוען שנקרא The Box, שהוא שעשוען באמת רק ממש בסגנון, לא ידע, אלא משימות, משימות שנערכות בתוך קופסה כזאת, שהיא כאילו מדברת אליך, ויש בה אתגרים, הכל מסכי מגע כזה, יש משימות שחלקן מצדיקות גמישות, חלקן לקלוע למטרה, כל מיני דברים נחמדים. מי מגיש את זה? כוכב ה-NBA שפרש לו מזמן, דוויין וייד, הוא עושה את זה ממש טוב.
וואלה.
כן, הוא עושה את זה ממש טוב מהקטעים שראיתי ביוטיוב. שוב, אני מניח שהוא, חברת ההפקות שלו קשורה לשעשוען הזה ככה כדי למכור אותו לרשת הכבלים. ואין מה לעשות, כוכבי הוליווד מחפשים עוד אפיקי הכנסות, לא רק הוליווד, אלא בכלל גם הטלוויזיה. אתמול פורסם שחברת הפקות של ריס וויטרספון עומדת על סף מכירה לפי שווי של $1 מיליארד. וכל זה בזכות ההצלחה של ביג ליטל אייז שהיא הפיקה.
היא עשתה יותר מביג ליטל אייז, היא עשתה עוד דברים.
כן, אבל זה מה שהזניק את החברה
קדימה.
זה מה שהזניק את השווי של החברה. אחרי זה היא הפיקה גם את Little Fires Everywhere בהולו, ואני חושב שגם מעורבת ב-The Morning Show, אבל לא הפקה שלה בלבד. אבל החברה שהיא יסדה, ששכחתי את שמה כרגע, ממש הולכת למחר על $1 מיליארד. חברה מלפני כמה שנים, וריס וויטרספון זה לא בדיוק מישהי שהייתה A-list עד לסדרה הזאת. אז כל הדברים הללו ככה נותנים.
כן, אבל הייתה לפני כן A-list, היא עשתה מין קאמבק כזה מאוד מפואר.
אבל זה סייע לה גם בקאמק, לדעתי.
כן, שהיא מצאה לעצמה את הדרך להיות
לגמרי.
אני אוהב את ריס,
אני מאוד אוהב אותה, כן.
מאוד אוהב את ריס.
אפי, תודה רבה לך.
ביי ביי.
תודה אפי.
ביי. זהו, סיימנו את הבוקר שלנו, נתראה מחר.
ביי.
הבוקר